אנחנו חוזרים ללמוד בספר אוצרות פנימיים, דרכים להכרת עצמנו, אוצרותינו הפנימיים. התחלנו אתמול ודיברנו על כך שיש חשיבות להפנות כדי להתחיל את ההיכרות היותר אינטימית עם עצמנו, להתחיל ולהכיר את יסודות האופי שלנו. חשוב מאוד להקדיש תשומת לב והתבוננות, הפניית תשומת הלב כלפי פנים. כלומר, לפגוש את עצמנו לא רק בתופעות הקצה. כן? שואלים אותך מה נשמע, אל תגיד, סיימתי כרגע ללמוד גמרא עם ראובן. אלא תנסה להתייחס למימד יותר פנימי. שמחתי מאוד ללמוד את הסוגיה במציע, ואני מרגיש כעת סיפוק עמוק. תנסה לדבר בשפה קצת יותר נפשית. אלא אם כן, כמובן, מבקשים לך אינפורמציה מעשית, בעליל, אבל כשיש לך הזדמנות, כשהרשות בידך להתייחס למימד יותר פנימי, בין אם בפני אחרים, בפרט שמצפים גם לשמוע ממך משהו יותר פנימי ומשמעותי, בין אם זה בפני עצמך, בשעות של התבודדות והתבוננות פנימית, כדאי להתרגל ולדבר בשפה יותר נפשית, של מה חשבתי, מה הרגשתי, מה היו מטרותיי היום, איך פעלו עליי המאורעות פנימה בתוך נפשי. כי אין שום טעם שנתעלם מהשאלות האלו, כי הם בלב הכי, הדברים בלב הכי קורים. המחשבות זורמות, המאורעות פעלו עלינו. העולם הפנימי שלנו מתפעל מכל מה שקורה בסביבתו. כדאי שנהיה מודעים, כן, לאיכות ההתפעלויות, לגווני ההתפעלויות. לא כדאי שנזניח את כל הפעילות הנפשית התוססת הזו ליד המקרה, ונחיה את חיינו באיזה מין התנהלות חיצונית פונקציונלית, או תפקודית קוראים לזה. תפקודית ותולו. כדאי להיזהר מזה, כי אנחנו בעצם מזניחים חלק מהותי מאוד, כן, של הבחירה החופשית שלנו, כן, לבחור בעצם לנהל את כוחות נפשינו. כך אמרנו אתמול. עכשיו אנחנו, אתם רואים בעמוד 26 בשורה הרביעית, מכיוון שאנחנו חותרים, שימו לב, כל הספר הזה מתחלתו ועד סופו, זה חתירה בלתי פוסקת, או בז'רגון הידוע, חתירה בלתי נלאית, כן, אל האני הפנימי. אנחנו צריכים כבר לומר מראש, להגיע לאני הפנימי זה דבר שהוא בלתי אפשרי. כבר פסק הרב קוק בעניין הזה, כן? בקשת האני העצמי, בפסקה, בקשת האני העצמי, כן? הוא אומר, ידיעת האופי העצמי זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אדם לא יכול לדעת לא את האופי העצמי שלו, קל וחומר לא של זולתו, קל וחומר לא של אומה שלמה. אלא אנחנו צריכים לומר שתמיד אנחנו הולכים סביב, כן? מסביב. מה שנקרא האומדנה והשארת המעשים הגלויים. כלומר, כשאנחנו באים להכיר את עצמנו, אנחנו צריכים לעקוב ולעלות על גילויים, כמה שאפשר גילויים פנימיים, כי ככל שזה יותר פנימי, אנחנו יותר מתקרבים למה? למקום האמיתי שלנו. ככל שאנחנו מתעסקים גילויים יותר חיצוניים שלנו, כן? יכול להיות שם ערבובים גם של השפעות אחרות. כלומר, אם תגיד לי מה אתה עושה, זה לא בהכרח מצביע על האופי שלך. אבל אם תגיד לי מה אתה מרגיש במקום עמוק, אני אוכל להגיד האם אתה עיוני, האם אתה שכלי, האם אתה רגשי, האם אתה מופנם, האם אתה מוחצן. זאת אומרת, אני יכול להתחיל לקרוא לדבר בשמו. גם פה צריך זהירות גדולה מאוד. כי גם כשאני אומר מופנם, מוחצן, צריך לדעת שעדיין אלו מסקנות שיסודן הוא בהשערה. ההשערה נשענת על איזשהו חשיפה של מהלך רגשי שמביא אותי למסקנה שאני טיפוס רוחני, מתבונן, יותר פנימי. נכון? זה ברור. אבל עדיין זה לא יהיה נכון להגיד אני פנימי. יש משהו מזה. אבל אנחנו לא יודעים איך זה נקרא בנשמה פנימה. בנשמה פנימה יכול להיות שזה שם אחר לגמרי, זה לא פנימי. זה משהו אחר לגמרי. אבל מצד שני, גם הגילוי הזה, ככל שהוא נשען על הבעות נפשיות יותר פנימיות, עד כמה שאפשר, אנחנו יכולים לדעת שיש פה גילוי דעת של הנשמה, שבכיוון הזה היא חפצה. ואם אנחנו נלך בכיוון הזה ולא נתכחש לגילוי האותנטי הזה, האמיתי הזה, אנחנו עשויים לחיות חיים של משמעות. חיים של משמעות, של סיפוק, של ביטוי עצמי, של מימוש עצמי. כן? או, חשוב לדעת. עכשיו, מכיוון שכל הספר הזה מתחילתו ועד סופו, הוא בעצם נותן לנו כלים. איך נכיר את עצמנו טוב יותר, ויותר מזה, איך נכיר את המיוחד שבנו? את המיוחד שבנו, במה אנחנו שונים תכלית השינוי מהזולת. ככל שאנחנו יורדים יותר עמוק, יותר עמוק, אנחנו מגלים את הייחודי שבנו. גם אם 10 אנשים מנגנים בכינור, אם אני קשור לעצמי, אני יודע שאצלי הנגינה יש לה סגנון מיוחד. למרות שחברים מנגן בכינור, אבל אנחנו עולמות שונים. אבל ככל שאני יותר מחוץ לעצמי, אני נכשל בחיקוי. אני לא מרגיש מיוחד במה שאני עושה. אני נהג אוטובוס, אתה נהג אוטובוס, שתינו נהגי אוטובוס. אני לא קשור לעצמי כדי להבין, לא מספיק קשור לעצמי כדי להבין שאני נהג אוטובוס מיוחד מאוד. ואני שונה, אני שונה מחברי באופן שאני מחזיק את ההגה, בכוונות שלי בנהיגה, באופן שאני משרת את הציבור. אלה ואחד מרכיבים של שוני. אבל אדם שלא מחובר לעצמו, הוא נופל בחיקוי, בקופיות הזאת, החיקוי. והחיקוי הוא דבר מאוד קשה. מכיוון שהחיקוי לא נותן ביטוי לנשמת האדם, שהיא כולה מיוחדת ונבראה לתפקיד מיוחד שאין כמותו ואין משלו, ולא היה כמוהו מיום בריאת העולם ולא יהיה כמוהו עד יום אחרון. לא יהיה, נקודה. אבל אם אתה לא מתבודד עם העולם הפנימי שלך ולא מתחיל את החתירה כלפי פנים, מה הרגשת, מה חשבת, אתה לא עולה על נקודות האופי שלך. על אופי המחשבה שלך, על אופי הרגש שלך. למה אתה מרגיש שאתה רואה ציפור? ראית ציפור יפה. היי, תראה איזה ציפור יפה. בסדר, ראיתי את הציפור יפה. הוא ראה את הציפור, אתה ראית ציפור, גם הוא ראה את הציפור. מה כולם ראו? ציפור יפה. אבל מה אתה הרגשת שראית את הציפור יפה? ומה הוא הרגיש שהוא ראה את הציפור יפה? זו השאלה. ואם לא יכולים להשיב על זה, אנחנו מתרחקים מעצמנו. זה לא מספיק ששלושתנו ראינו ציפור יפה, ואף אחד מאיתנו לא מכחיש את העובדה שהיא יפה. יש חשיבות לברר איך הנפש שלי, המיוחדת, אחת פעמית, איך היא חוותה את הציפור יפה, איזה שיר אני כותב לציפור יפה, איך אני מצייר אותה, איך אני מתאר את הדבר. זה אני כבר, זה מתקרב כבר ליסודות של האופי העצמי. שם אני כבר מתחיל לפגוש את עצמי. את האופן שבו אני מסתכל על דברים, כן? חשוב מאוד. לכן, כשאנחנו מדברים על עניין של הכרה עצמית, אנחנו חייבים, כפי יכולתנו, כל הזמן לעסוק בהבדלות. כי אם אתה לא תבדיל את עצמך מרחברך, אם תהיה ביניכם הידבקות, אתה בבעיה. אתה חי חיים של מישהו אחר. אתה לא חי את החיים שלך. פשוט לא חי, כי אתה לא יודע להגדיר את השוני שבינך לבינו. אבל זה לא מתחיל בהגדרת השוני שביני לבינך. זה מתחיל, למרבה הפלא, וסליחה אם זה קצת נשמע מזלזל באינטליגנציה שלנו, אבל זה מתחיל קודם כל בשאלה הגדולה והעצומה, במה אני בכלל שונה משאר מדרגות הבריאה? במה אני שונה מהדומם? אני מקווה שאני יודע. במה אני שונה מהצומח? קצת יותר קשה, אבל בואו נניח שאנחנו יודעים. לא, זה חשוב, כי אתם מבינים, כי אם אני יודע במה אני שונה, זאת אומרת שירדתי לעומק נפשי וזהיתי את היסודות האנושיים שמבדילים אותי מהצומח, אתם מבינים? אבל אם אני לא יודע להשיב תשובה הולמת להבדל שביני ובין הצומח, זאת אומרת שעוד לא התחלתי לגשש ולקלף אפילו את הקליפה החיצונית של האנושיות שלי. כי בעצם אני כמו הצומח גדל ושותה, ואולי קצת ישן, וזהו. אז מה ההבדל ביני לבין הצומח? כל מה שאני יודע על עצמי, זה הדברים שמזהים אותי עם הצומח. אם מדברים על החי, שם בכלל אני מתבלע, אני באמת לא יודע מה ההבדל בין מין לבין החי. לפעמים אפילו נדמה לי שהחי יותר מוצלח ממני. זה בכלל בעיה. פה מתחילה השאלה. ולמרבה הפלא, למרות שזה מעט מבייש, כן, היא מציבה את השאלה הזו בתחילת ספרה. מי שמרגיש שהשאלה הזו לגביו היא מיותרת, רשאי לאטום את האוזניים, או לא להיכנס לשלושת השיעורים הקרובים. אבל מי שמרגיש בענווה, ואני מצטרף, אני מצטרף לאלו שצריכים את הבירור הזה. כי לבירור הזה יש מדרגות רבות, וגם אם אתה יודע את המדרגה הראשונית שלו, יש לזה הרבה מדרגות. מה ההבדל בינינו לבין החיות? מה ההבדל? המבוכה היא גדולה, אני חייב לומר. המבוכה היא גדולה, כן? לא רק בנקודות השוויון הפיזיות, כן? של מערכות פיזיות, קיבה וכו' וכו'. לא רק בזה. המבוכה עוד הרבה יותר גדולה כאשר אנחנו מגיעים, כן? לבחון, כן? את השווה ואת הדומה במערכות נפשיות, בעלי חיים שיש להם פונקציה של אינטליגנציה וכו'. זה לא פשוט. זה מאתגר לבוא ולשאול את עצמנו, רגע, מה מבדיל אותי מן הפיל? אם תגיד שמה שמבדיל אותך מן הפיל זה הצורה החיצונית שיש לו ארבע רגליים ולך יש רק שתיים, זה לא ההבדל המהותי, רבותיי. זה הבדל מקרי לחלוטין. זה לא ההבדלה המהותית, זה ההבדלה כמותית. ייתכן שאפילו יש יתרון בזה שהוא הולך על ארבע, הוא הרבה יותר יציב, הרבה יותר חזק. איזה הבדלה, איזה יתרון זה נותן לך על פני הפיל? ודאי וודאי שלא. כן? ואם נלך לפי אלו שאומרים שבכלל לפיל יש אפילו, כן? לפילים יש אפילו תרבות של פולחנים, של פולחן דתי. אבל, יש לפיל אבל. יש להם אבל. שמעתם על זה שלפילים יש אבל? זה דבר מדהים. יש להם אבלות. כן? אבל זה לא רק זה. יש להם עוד דברים מאוד מאוד מפתיעים לפילים. כן? שמכניס אותם לתוך איזה נישה נפשית, רוחנית, מיסטית כמעט הייתי אומר. זה משהו מבהיל. זה מאתגר אותנו מאוד כדי שנשאל, נו, אז מה סוף סוף ההבדל בינינו לבין החיות? מה ההבדל? אנחנו חייבים לחשוף את ההבדל הזה. אחרת אנחנו מיותרים. החיות עושות זה הרבה יותר טוב. מי שמכיר את הסדרה הזו, After People, למי מישהו ראה פעם את הסדרה הזו? After People, מישהו ראה את זה? אחרי האנושות, זה נקרא. מה יהיה אחרי שהאנושות תחלה את עצמה? אז רואים איך הטבע מסגשג, כן? הכל נחמד, כן? זה. עד כדי כך שהיו כאלה שאמרו, חוכמולוגים, האדם צריך את הטבע, והטבע לא צריך את האדם. וזה הם בעצם כפרו בהנחת היסוד, שאם לא, חוקות שמיים וארץ, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כאילו הטבע יש קיום עצמאי בלי האדם. אבל שלא מבינים את ההבדל שבין אדם לטבע, אז אפשר להגיד משפט כזה. האדם צריך את הטבע, אבל הטבע לא צריך את האדם. כאילו האדם הוא מיותר. כאילו האדם הוא סרח עודף. כאילו האדם הוא עוד חיה משוכללת. זו אמירה מסוכנת. אנחנו צריכים לבחון את עצמנו, כן? בד בבד עם הביקורת, שאנחנו רשאים וחייבים לבקר את אלה שאומרים כך, כן? האדם כמכונה, הספר הזה, כן? וכן הלאה. לפי שאנחנו מבקרים, בד בבד עם הביקורת כלפי אמירות כאלו, אנחנו צריכים לבדוק אם אנחנו עצמנו לא נופלים בזה. ואנחנו יכולים להתבונן איך אנשים חיים ולשפוט האם הם מכירים את ההבדל שבינם לבין בעלי חיים. בצורת הדיבור של האדם, זה נבחן אם הוא יודע את ההבדל בינו לבין בעל חי. בצורת ההתנהלות המוסרית שלו, אפשר לראות האם הוא מבין את ההבדל שבינו לבין הקוף. השאלה זו שאלה מאוד רצינית. וחייבים להתעסק בה. ולהגדיר אותה קודם כל מבחינה שכלית. להגיע להסכמה עמוקה על ההבדל שבין האדם לחיה. מבחינה שכלית, להגיע להסכמה הזו. ואחרי ההסכמה השכלית, אנחנו צריכים להתחיל לחזר ולהתחבר לנקודת ההבדל, כפי שהתבר לנו בעמוד הבא, זה צלם אלוקים שבאדם. כי אם לא נגלה את הצלם, ואם לא נתחבר אליו באהבה ובחיבה, כן? באהבה ובחיבה, באמצעות התורה והמצוות ודרך הארץ הקודמת התורה. אם לא נעשה זה, חיינו יכולים לעבור עלינו כמו חיות. חיות משוכללות. אנחנו לא גרים במאורה, אנחנו גרים בווילה. אנחנו לא רצים על ארבע רגליים. יש לנו מכונית. אבל זה לא הבדלים מהותיים, צריך להבין. זה לא הבדלים מהותיים. ואם בכלל, אנחנו שואלים את עצמנו מה יותר מתוחכם. האם מיזוג האוויר, אני יודע, הצעקה האחרונה של מיזוג האוויר, זה יותר משוכלל ממיזוג האוויר שיש בקן טרמיטים שם באוסטרליה? ממש לא. ממש לא. המדענים מסתכלים על קן הטרמיטים, שם בכל המגדלים האלו שיש שם במדברות, במדבריות של אוסטרליה, עם הקקטוסים, מסתכלים על הקינים האלו שם, כן? מסתכלים פנימה, הם לא מאמינים למראה עיניהם. יש שם מערכות של וינטלציה ומיזוג אוויר, שהאדם לא התחיל אפילו לחשוב עליהם. תסתכלו מה עושים בהולנד. הולכים ללמוד מצמחי מים, איך לבנות בתים על המים. עכשיו, יש להם בעיה שמה. הם רוצים להתחיל לנצל את המרחב הימי למגורים. יש מחקר שלם שבודק היום אפשרויות של מגורים לגבי המים, אבל יש בעיה למים, למה יש שערות, נכון? אז לומדים מצמחי מים איך מתמודדים עם שערות. כל מיני מבנים קשיחים, איפה לומדים מבנים קשיחים? לעשות מבנים קשיחים, קשתות, כל מיני מודלים הנדסיים, איפה לומדים? מחיפושיות. מארמידל, מחיפושיות כאלה עם הקרניים, מהם לומדים. המבנים בטבע הם מבנים שיש בהם טכנולוגיה שהאדם עוד לא התחיל לחלום עליה בכלל. אז לפני שאנחנו מתרברבים בכל המבנים ההנדסיים שלנו, נלך ללמוד מהצמח העלוב הזה, שנע על גבי הגלים שם בסערות, ונשאר לעמוד. יש הרבה מה ללמוד. אז מה בדיוק ההבדל בינך לבין בעל חיים? שאלה רצינית מאוד. האם חשבתם פעם? רציתי לשאול משהו? מכילה, אני לא... רציתי לשאול משהו?
כן.
כן, בבקשה. כן.
לגבי...
אמרת
שההרגשות, שאלה צריך להגיד מה הוא מרגיש.
איך הרגשתם?
זה הביטוי הפנימי? הרגשות זה הביטוי הפנימי?
הרגשות יש להם כל כך הרבה עומקים. כל כך הרבה עומקים. אנחנו צריכים להתחיל לעלות על הגל הרגשי. ולהיכנס לפני ולפנים, עד שאנחנו מגיעים לרגש, מה שנקרא הרגש הטהור. הרגש הטהור, הוא יכול להצטייר או להופיע לפנינו בדמות איזשהו רגש טהור, כן? אם אני מסתכל, כן? ניתן דוגמה, אם אדם כואב לו, כי נחתך לו האצבע, כמו שנחתך לי הבוקר פה עם הסכין, כן? כואב לי האצבע. הרגש המיידי זה רגש הכאב. אם אתה הולך לרגש המופשט יותר מן הכאב, מי בעצם כואב לו? זה לא רק העצב, זה האורגניזם החי. ואם תלך יותר, הנשמה. כי ברגע שיש חתך, הנשמה לא יכולה להתגלות. כלומר, המקום הזה, כרגע הנשמה לא מתגלה דרכו, מכיוון שהוא פצוע. זאת אומרת, ככל שאנחנו הולכים יותר עמוק, אנחנו מגלים שהרגש מקורו זה בכאב קדום, שהוא שייך בכלל למקומות הרבה יותר פנימיים, עד כדי כאב הנשמה. שאדם ישראל מצטער, שכינה מה היא אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. זאת אומרת, הכאב של יהודי זה כאבו של הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו יותר עולים על הרגש במובניו או במצביו ויותר פנימיים, אנחנו מתקרבים יותר לעני שלנו. אנחנו רגילים להיפגש עם הכאב או עם הרגשות בצורתם יותר חיצונית. שם אנחנו נעצרים, שם אנחנו מסכמים את קלסטר הפנים שלנו. אבל זה מאוד מאוד חלקי, כי אנחנו מפגשים עם הכאב של הגוף, אבל לא עם הכאב של חלקים יותר פנימיים. ולכן אנחנו מנועים או מפריעים או מונעים מעצמנו להכיר רבדים יותר פנימיים. אנחנו נדבר על זה, זה מפתיע, זה חדשני, זה לא דבר שאנחנו שומעים אותו בכל יום. בסדר, אמרנו את זה, בעזרת השם, עוד נחזור את זה לכל מיני הקשרים. האם חשבתם פעם בשורה רביעית, מה מבדיל בינך, האם חשבת פעם, חשבתם פעם, מה מבדיל בינך לבין האדם שעובר מולך ברחוב? מה ההבדל באמת? מה קורה לך שאתה רואה אדם אחר? מה אתה עושה שאתה רואה אדם אחר? איזה פעולה אתה עושה? פעולה של הזדהות או פעולה של הבדלה? הנטייה החברתית בדרך כלל מה היא עושה? הנטייה החברתית היא גורמת לנו להידבק. הרבה פעמים הנטייה החברתית מביאה אותנו להידבקות, שהיא מאוד מפריעה למה? להבדלה. ואז אנשים מתחילים להידמות אחד לשני, כן? יותר מדי להידמות, יותר מושפעים אחד מהשני. כשאתה רואה אדם ברחוב, מה קורה לך? מה החוויה שאתה חש בתוכך? הבדלה או הזדהות? אולי הבדלה והזדהות, אבל באיזה יחס? מה הפעולה יותר דומיננטית? אתם יודעים שיש תקופה שהזהות העצמית של האדם היא מתפתחת דרך הבדלה. יש תקופה כזו בחיי האדם. כל אחד זה קורה לו בשלב מסוים. כן? יש תקופות כאלה שהאדם בעצם מזהה את עצמו על יסוד השונה בינו לבין חברו. הוא עושה הכל ההפך. אני שונה, אני עושה את הדברים אחרת. אתה אומר א', אני אומר ב'. זה ניסיון טבעי ספונטני, לא תמיד חכם. לפעמים מביא לטעויות קשות של מרדנות ושמירת שבירת סמכויות וכן הלאה וכן הלאה. אבל ביסודו זה נובע מתוך צורך עמוק להגדרה עצמית. בגיל ההתבגרות זה קורה הרבה. כן? בניתוק הטבור השני. יש את הניתוק הראשוני של לידת האדם, ויש את הטבור הנפשי, שהנער המתבגר מנתק את עצמו מאמא ואבא. הוא רוצה להיות אחר, הוא לא רוצה להיות אמא ולא אבא. הוא רוצה להיות הוא, ואז הוא עשוי לעשות פעולות מוזרות מאוד, ובלבד כדי לקנות את הייחודיות שלו בתוך התא המשפחתי, שעד גיל מסוים הוא היה חלק יותר מדי בטל אל המשפחה. עכשיו הוא מתחיל לחפש את עצמו. הוא יתלבש באופן שמייחד אותו, שמבטא את הרצונות שלו, את הרגשות שלו, הוא ילך למקומות כאלו ואחרים, אולי הוא גם יעשן סמים כדי להגיע לאיזושהי השראה ויצירתיות עצמית, כי כך הוא מרגיש שהוא עושה מה שהוא רוצה באמת, כי בלי הסם הזה הוא לא מסוגל באמת לרקוד פתאום לפני כולם. אבל אם הוא ייקח את הסם, הוא יכול לרקוד. יש אנשים שמחכים כל השנה לפורים, כדי שיוכלו סוף סוף לעשות את מה שהם רוצים לעשות. כל השנה הם רק עם כל הרצונות שלהם חנוקים בפנים, הם רוצים לעשות, אבל אין להם את האומץ לעשות, כי הם משלמים מס כבד מאוד, כן? לאחידות החברתית, או לנורמות החברתיות, כן? או להתניות, כן? שהם ייתנו לעצמם, או שהחברה מתנה להם מתי לעשות, אם לעשות, והנה בפורים, הופ, חולצים את פקק הבקבוק, ויחד איתו, נחלץ הפקק מן הנפש, פתאום האדם רוקד לו, דברי תורה מתברקים מפיו, דברים מופלאים שאוזן לא שמעתה מעולם, פתאום הוא עושה את מה שהוא רוצה לעשות, לפעמים משתתק קצת, כן? נכנס יין, יצא שוד, אבל בכל אופן יצא משהו. שאלה, מה מבדיל בינך לבין האדם שעובר מולך ברחוב? מה ההבדל באמת? האם אתה חווה את העובדה? שאתם שתי עולמות שונות, האם השיח שביניכם, שלך עם החבר, הוא מייצג שיח שבין שני עולמות, שבאמת כל אחד מביא את שלו, כל אחד מביא את שלו, והשיח הוא מתפתח לאיזשהו, כן, מזיגה של שני כיוונים, כל אחד מביא את שלו, לא בהקשנות, לא בהתרסה, לא בבקחנות, אלא אתה מביא את עצמך. או שאתה, כן, 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 כן. ואם כבר אתה אומר את דעתך, זה בעצם לא דעתך, זה משהו שקראת בעיתון בכלל. כן? מה קורה? מה הקטע? עד כמה אתה, כן? במציאות החברתית, האנושית, האדם שאתה רואה אותו מולך, האדם שאיתו אתה חי, איתו אתה לומד, עד כמה אתה, עד כמה אתה מביא את עצמך? או שאתה איזה ייצור כלאיים שמחובר מכל מיני תלאים, הדיבור שלך הוא מפלוני, וההתנהגות שלך, שפת הגוף היא מאלמוני, והדעות שלך בכלל זה משם, מי אתה? זו שאלה גדולה. זו שאלה גדולה. מה מבדיל בינך לבין זה שהולך ברחוב? ודאי לא צבע החליפה, אף על פי שיכול להיות שצבע החליפה, הוא באמת בחירה שנשענת על הכרת האופי שלך, יכול להיות. צבע החליפה בפירוש יכול להיות ביטוי חיצוני. להלך נפש פנימי, יכול מאוד להיות, כן? שקשור באמת לאופי שלך, יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל צבע החליפה, לא אחר. צבע החליפה גם יכול להתחלף, בכלל את החליפה אתה פושט בערב, עם מה אתה נשאר אחרי שאתה פושט את כל הלבושים? זו השאלה הגדולה. חליפה אפשר ללבוש או לא ללבוש. הרבה דבר. מכונית, אתה נוסע במכונית אחרת. המכונית סוף סוף תחנה במוסך באיזשהו שלב, בחניה שלך, כן? אתה תגמור את הנסיעה, אתה יורד מהמכונית, אתה לא על המכונית עכשיו. מה נשאר אחרי הכל? שלא תלוי לא בזמן ולא במקום, מה נשאר פה בפנים? מהו היסוד העצמי? שמשם נובעים כל הגילויים. צבע החליפה שלך נובע משם, וצבע המכונית שלך נובע משם, והעיסוק שלך נובע משם, והאישה שבחרת זה נובע משם, והכל. מהו? אם נאמר כסף, אותו ניתן להפסיד או גם להכפיל. אפילו צבע השיער ניתן היום בקלות לשנות. כן? אנחנו רואים שהיא חותרת כאן להגדרה עצמית שהיסוד שלה הוא בעצם, הייתי אומר, התנאי היסודי של ההגדרה העצמית, סימן העיקר של ההגדרה העצמית, מהו? דבר שלא משתנה. כן? מעניין. ההגדרה העצמית, הדבר הנצחי שלא משתנה בכל חליפות העיתים, בכל המצבים. הכל יכול להשתנות. בעולם הגילוי, הכל יכול להשתנות. אבל מהו הדבר שלא משתנה בך? לא משתנה. זה ההגדרה העצמית שלך. הדבר הלא משתנה. הדבר ש... אתה הוא. מרגע שאתה פוקח את עיניך, עד הרגע שאתה עוצם את עיניך, וגם בזמן השינה. מהו הדבר שמלווה אותך תמיד? שהוא לא מתחלף. הוא לא שיני חלב שמתחלפים משיני בשר. והוא לא שיער שגדל ונושר. מה זה הדבר הזה? זו השאלה בעצם. זה חומר השאלה. זה עומק השאלה. טוב, אנחנו נמשיך בעזרת השם, פעם הבאה. כן, שוב, לא יודע אם צריך להתנצל על כך, אני רק יכול להסביר לכם שהעריכות של הדברים היא נצרכת כזה עולם מושגים חדש כמעט לגמרי, ואין מנוס מלהתעכב על זה מעט, אבל יהיה לנו יותר קל בהמשך בעזרת השם. צור כאן. רק את הדפים אפשר לאסוף, יש פה איזה סכנות.